ואם זאת המלחמה, אז כשאתה מגדיר ניצחון, אתה כבר צריך להגדיר את זה באופן שונה. הניצחון הוא לא יכול רק להיות, איך הם קוראו לזה, למוטט את השלטון הצבאי ולמוטט את היכולת השלטונית של חמאס. שזה נחמד, אלה סיסמאות מגניבות, אבל אם אתה לא פורט את זה למעשים, ואתה אומר, כל עוד הילדים האזתים ב-20 שנה הקרובות לא גדלים בתוך תודעה שמה שהם עשו היה רע, והאופן שבו הם פעלו הביאה להם את החורבן שעכשיו מתרחש בעזה, כל עוד התודעה הזאת לא קיימת עצמם בתוך הראש, אנחנו לא יכולים לקרוא לדבר הזה ניצחון.
אתה צודק, יש באמת, באמת בעיה קשה של טרייבליזם, כן? של שבטיות בחברה הפלסטינית, שהולכים ומתנתקים מהרשות, והרשות עצמה מממנת טרור ומחנכת הטרור. יש שם אולי מצב, יכול להיות שאנחנו נרדמים קצת בשמירה?
בטוח אנחנו נרדמים בשמירה.
תא לוריה, איש חינוך ואיש חברה אזרחית. שלום, ברוך הבא לשיחת ביטחון.
אהלן, מה המצב?
מעולה, כיף שאתה איתנו, וטוב שבאת. יש לנו כל כך הרבה שאלות, כי אתה יצאת ממערכת החינוך, הבאת, גם תספר לנו על כל הפרויקטים האסטרטגיים, החשיבה על מערכת החינוך שעשית שם, ויצאת מהמערכת הזאת, היום אתה עושה דברים קצת אחרים. בין היתר, אתם הצעתם איך בעצם לשנות את מערכת החינוך של החברה הפלסטינית, ובאיזה השראה לעשות את זה. אתה גם משמילואים, אתה עושה המון דברים, הסברה, פגשתי אותך בכל מיני הקשרים. אז טוב שאתה פה, אני חושב שלצופים שלנו יהיה מלא שאלות גם בתגובות. אגב, חברים, קליק על העוקב, אתם רוצים לקבל ראשונים את הפרק הבא שלנו, קליק על סאבסקרייב, ואנחנו שלכם. טל, בוא נתחיל, הכי פשוט שיש, תגדלת בהתיישבות, נהיית איש חינוך, ובאת בזמן האחרון עם הצעה, שמסתכלת על החברה הפלסטינית ואומרת, הכל מתחיל בחינוך, אפשר להגיד. תספר לי קצת על הדבר הזה.
אז באמת אני הייתי מורה במשך 6 שנים, ועשיתי כל מיני מהלכים בתחום החינוך בארץ. הקמתי ארגון שנקרא מורים מובילים שינוי, בעיקר נאבקנו נגד ארגוני המורים, נגד הריכוזיות של משרד החינוך, עשינו כל מיני דברים בעולמות האלה. בשבעה באוקטובר, כמו כולם, התגייסתי למילואים תקופה ארוכה, קצת לפני זה החלטתי שהגיע הזמן לקחת הפסקה כזה מהמאבקים בתחום החינוך, אמרתי בוא נראה איפה אני יכול לקחת את היכולות שלי, נקרא זה גם בתחום הלובי, המדיניות, בתחום הקמפיינים, ונראה מה אפשר עכשיו לעשות הלאה. במקביל לזה שהמשכתי להיות פעיל בתחום הזה של החינוך. במשך כל החודשים האחרונים כשהייתי במילואים, אני זוכר, זה קצת מוזר עכשיו באמת לחשוב על זה, אבל מי שנזכר בחצי שנה הראשונה של המלחמה, היה מושג שדיברו עליו שנקרא היום שאחרי. היום המושג הזה קצת מת. כן? נראה שאף אחד כבר לא מדבר על זה, כאילו לאף אחד כבר לא אכפת. כן? אבל אז עסקו בזה המון. מי ישלוט, מתי ישלוט, איך ישלוט, אולי עוד מעט נדבר על הסיבות למה לדעתי כבר אף אחד לא מדבר על זה כל כך. אבל אז הדבר הזה היה נורא נורא בכותרות. והיה ברור שכל אחד עכשיו הולך למשוך את זה לכיוון מסוים. כן? יש לך, תקרא לזה את הימין, מי שקורא לו המשיחי, או הלאומי, או הדתי, תקרא לזה איך שאתה רוצה, שמשך את זה לכיוון של התיישבות. מבחינתו התיישבות היא הפתרון היום שאחרי. מגיע שמאל, שמאל הקיצון שיגיד מדינה פלסטינית, השמאל הפחות קיצון שיגיד שביום שאחרי הרשות צריכה להיכנס לשם, והיה לך את כל הבאמצע שכמו באופן כללי, איך שהם הסתכלו על הסכסוך הישראלי-פלסטיני בעשורים האחרונים, שאין לא היה להם מה לומר. אמרו, לא יודע, בואו עכשיו אנחנו במלחמה ובואו נלחם. ואני אז בזמנו, כשאתה בדיוק באתי להשתחרר מילואים, והסתכלתי, אמרתי, תראה, שנייה. אני תמיד אמרתי שהכל מתחיל בחינוך, נכון? אז אולי גם פה הכל מתחיל בחינוך. אולי גם פה צריך לא להסתכל על מי ישלוט שם רק ביום שאחרי, אלא על מה השלטון הזה יעשה. אולי גם עכשיו צריך להסתכל על האוכלוסייה בעזה ועל חמאס, לא רק כאיזשהו גוף צבאי, שעכשיו נלחם נגדנו, אולי צריך להסתכל על כל המושג הזה יותר כרעיון, יותר כתרבות, יותר כעם, יותר כלאום, ולהבין שהמלחמה שלנו נגדם, היא לא סתם איזו מלחמה זמנית של צהן נלחם בארגון טרור, זבן, גמרנו ונגמר הסיפור. אולי בכלל יש פה מלחמת תרבות, מלחמת דת, מלחמה בין שני לאומים, מי שמוכן לקרוא להם לאום, צהר מלחמה בין שתי תרבויות. ואם זאת המלחמה, אז כשאתה מגדיר ניצחון, אתה כבר צריך להגדיר את זה באופן שונה. הניצחון הוא לא יכול רק להיות בו, איך אומרים, הכרענו את גדוד של חמאס ברפיח, כן? אולי זה לא רק הכרעת גדודים, אולי זה לא רק, איך הם קוראו לזה, למוטט את השלטון הצבאי ולמוטט את היכולת השלטונית של חמאס. שזה נחמד, אלה סיסמאות מגניבות, אבל אם אתה לא פורט את זה למעשים, ואתה אומר, איך באמת נראה הניצחון הזה, אז יכול להיות שאתה לא בכיוון. ובאמת, בגלל שזה לא קרה, לפחות באותה תקופה, לאף אחד לא היה ברור איך יוצאים מזה. ולפחות התפיסה שלנו הייתה, זה שהכל מתחיל ונגמר בחינוך. לא משנה איך המלחמה הזאת תיגמר, לא משנה אם מי שישלוט שם זה הרשות הפלסטינית, או איחוד האמירויות, או צהל, או אם נגרש את כולם מפה, כל עוד הילדים העזתים ב-20 שנה הקרובות לא גדלים בתוך תודעה שמה שהם עשו היה רע, והאופן שבו הם פעלו, כן, חמאס ועזה, הביאה להם את החורבן שעכשיו מתרחש בעזה, כל עוד התודעה הזאת לא קיימת עצמם בתוך הראש, אנחנו לא יכולים לקרוא לדבר הזה ניצחון. יכולים לקרוא לזה אולי עוד חלק במערכה. זאת הייתה התפיסה שלנו, ואנחנו צריכים עכשיו לקחת את כל המשאבים שלנו, כל המשאבים, כל מה שאנחנו עושים, לעזוב את כל העיסוקים האחרים ולמשוך את זה לכיוון הזה. כי אם לא נמשוך את זה לכיוון הזה, אנחנו נגיע לכל מיני מקומות אחרים שפשוט אנחנו לא נצטרך לצאת מהם. כשמטרת העל באמת הייתה, א', להגיד שחמאס זה רעיון, בין השאר, ואז אתה צריך להילחם ברעיון, ב', איך נלחמים ברעיון באמצעות חינוך מחדש, ג', מי שיכול לעשות את החינוך מחדש הזה, זה יכול להיות צהל, זה לא יהיה יעיל אם היהודים יעשו את החינוך מחדש, אז צריך למצוא איזשהו גורם ערבי, שיש לו ניסיון, יש לו מנטליות, הוא עשה דברים כאלה בעבר, והוא יוכל להגיע לפה ולעשות את זה גם שם. בזמנו התפיסה שלנו הייתה, אני מדבר איתך שנה אחורה, איחוד האמירויות היא רלוונטית לנושא הזה, בחריין, סעודיה, במקביל או לא במקביל לנורמליזציה, יכולים להגיע לשם ולעשות את זה. והתוכנית בזמנו הייתה בועות הומניטריות, או איים הומניטריים, או אזורים הומניטריים, שזה באמת, עשיתי לא מזמן אייטם בצד השני אצל גיא זוהר, והראיתי איך התוכנית הזאת, כאן זה אותה תוכנית בשינוי תדמית, אני משקל אותה גברת בשינוי אדרת, היא עלתה החל מנובמבר 23, בערך ב8 דרכים שונות, כל פעם בפרסומים אחרים התוכנית הזאת עלתה, אבל אף פעם לא יושמה. אבל היה ברור, החל בשלב כלשהו, אז גם היינו בשיא הקמפיין שלנו סביב הסיפור הזה, היה ברור שזה מה שצריך להתרחש שם בהמשך. אתה לוקח אזור, מעיף משם את כולם. לא נשאר אף אחד. ככה תקרא לזה, אחרי זה זה גם, אחרי זה קראו זה תוכנית האלופים, לדוגמה. בסדר? לוקח אזור, מבודד אותו מאוכלוסייה. אין שם אף אחד. אז אתה אומר, חברים, אין לי בעיה שתחזרו לשם. אבל אני עושה נקז, ואני חוזר לשם, ילדים ונשים. וגברים יכולים לחזור רק אם אני בדקתי אותם אחד אחד. ברגע שנייה שהם נכנסו פנימה, אני שולט בכל הסיוע, לא אף אחד אחר. ואחרי זה אני פונה לעולם, ואני אומר, חברים, אתם רוצים? יש פה בית ספר שיכול להיבנות. יש פה ילדים שצריכים ללמד אותם. תבואו, אנחנו מעדיפים שיגיע לפה מישהו ערבי. לא הרשות הפלסטינית תומכת הטרור, בסדר? לא מצרים, בשלב הזה, אולי ירדן. זה נקרא, זה הכי רחוק שאנחנו מוכנים ללכת, אבל מהמפרציות ודאי. תבואו לפה, ואתם מוזמנים לנהל את החינוך, לא אונרה ולא שמונרה. כשיש לנו הגדרה ברורה, מי שיגיע לפה צריך להיות בשלום איתנו, צריך להיות כזה שמחנך את האוכלוסייה שלו למתינות, בסדר? לא לאנטי ציונות ולאנטישמיות, מתנגד לדרך הטרור, ואז הוא מוזמן להגיע לפה ולחנך אותם. כשלנו יש חלק בפיקוח על תחומי החינוך, שהולכים ללמד שם. זאת בגדול הייתה התפיסה, תעשה עכשיו את האזור האמירתי. את האזור הסעודי, את הבועה הירדנית. כשאנחנו נותנים את המעטפת, לא צריך להתבייש, צהל נמצא שם.
כן.
צהל נותן את המעטפת, רגליים על הקרקע. לאט לאט, בסדר, ככל שהאזורים האלה יגדלו ויורחבו, האוכלוסייה תיכנס לשם, ומי יישאר בחוץ? מחבלים. ואז חרבו דרבו. אין לי בעיה, אין לי שם אוכלוסייה כבר.
כלומר, אתה אומר, צהל יכול לפעול בכל רצועת עזה?
ברור.
אוקיי. יש לך בועות הומניטריות, דרך אגב, גם הביטחוניסטים, הוצאנו לא מזמן תוכנית עם הומניטריים.
מעולה.
היינו מפה מאוד מגניבה, בעצם אמרנו, יש לנו אזורים, קודם כל, כולם מתפנים מאזורים עירוניים, יש שם תשתית תת-קרקע, יש שם אנשי חמאס, לא טוב. אתה בא לאזור מגודר, נגיד בועה, כמו שאתה קורא לו, עובר בידוק ביטחוני, אף אחד לא נכנס עם נשק. מקבל תעודה ביומטרית, נכנס, מקבל שם סיוע, ואתה משדרג את זה, אתה אומר חינוך. זאת אומרת, אתה רוצים תבנו בית ספר, יש אזור ירדני, אמירתי, מגניב. אבל, שאלה. התור של העולם לבוא ולסייע לעזה, לקחת בעלות על עזה, או לקחת בעלות על כל אספקט בעזה, שהוא לא סתם לזרוק לשם כסף ואוכל, התור לא מאוד ארוך, בסדר? הוא אפשר להגיד, אף אחד לא עומד בו. עכשיו, לבוא בגישה שלילית זה נחמד, אני אנסה לא לעשות את זה איתך.
אפשר.
אבל, בדיוק, אבל אין. זאת אומרת, האם אתה רואה מצב שאמירתים או סעודים ששינו את התוכנית חינוך שלהם, באמת יבואו ויעשו את זה?
כן. אני גם אתן לזה כמה דוגמאות. קודם כל, בתחילת המלחמה, מי נתן הכי הרבה סיוע לעזה? בהתחלה, ירדן ומצרים. ואז סעודיה ואיחוד האמירויות קלטו את זה, והכבוד נכנס לשולחן, ומאז הם התחרו אחת עם השנייה, במשך הרבה, לא, גם היה גרמניה בהתחלה, המדינות אירופאיות, כל מיני כאלה, ואז הם התחילו להתחרות אחת עם השנייה.
כשגרמניה מחנכת מחדש, זה לא עוד סימן בהכרח טוב חברים, אבל בסדר.
מי מביאה כמה שיותר סיוע לעזה. ואז מה שקרה, התחלת לראות בתי חולים שם, נכון? התחלת לראות את האצטדיון, ואת הערי אוהלים, והם דאגו, הם דאגו שיהיה ברור שבכל מקום כתוב מה? את הדגל שלהם, ואת הסמל שלהם, ואת החברה שלהם שנותנת סיוע. כלומר, קודם כל, הן רוצות להיות מעורבות. בואו נתחיל מזה. כלומר, הצעד הראשון קרה. אני לא מדבר על אחריות שלטונית ברמה מסוימת. אני אומר, הן רוצות להיות מעורבות. הן רוצות להראות לכל העולם שהן נמצאות שם, והן עוזרות לעם הפלסטיני, המסכן החלש והמוחלש, שלא עשה שום דבר רע, ורק הם רוצים להגיע ולהציל אותו. סבא, אז קודם כל, הרצון קיים. דבר ראשון. דבר שני, היו כוחות מסוימים, בעיקר של איחוד האמירויות, חמושים, שהגיעו להבטח סיוע שנכנס לעזה.
היו.
היו. היה זה כמה כתבות, בסדר? ומי שמעורב בפרטים יודע שהגיעו לשם, לא בפומבי ולא בשום דבר, אבל היו שם. זה דבר שני. ודבר שלישי, יש לנו כל הזמן נטייה לומר, רגע, אבל העולם לא ירצה. העולם לא ירצה, העולם לא מוכן, ארצות הברית לא תסכים, הם דורשים שאנחנו נכיר במדינה הפלסטינית, הם דורשים והם דורשים והם דורשים. מה עם מה שאנחנו דורשים? אנחנו לא דורשים כמעט כלום. שים לב מה קורה. ממשלת ישראל, באופן כללי, היא עסוקה בלהתגונן. אומרים לה שהיא עושה דברים לא בסדר, והיא צריכה להסביר למה היא עושה בסדר. דורשים ממנה, כן להכניס סיוע, לא להכניס סיוע, כן להכיר מדינה פלסטינית, לא להכיר... אבל בעצם מדינת ישראל לא דורשת כמעט שום דבר, אף פעם, מהעולם כלפינו.
אנחנו צריכים לבוא בדרישות, אתה אומר.
בוודאי שאנחנו צריכים לבוא בדרישות. סתם אני אתן דוגמה. ירדן, בסדר? היא יש לה אחריות מסוימת בהר הבית, נכון? אנחנו מאפשרים לה את זה. אנחנו נותנים לה מים, נכון? אנחנו עושים הרבה מאוד דברים. מה הדרישות שלנו כלפי ירדן? בתמורה למה שאנחנו נותנים לה, בתמורה לכבד את ההסכמים. כמעט כלום. איחוד האמירויות, יש להם עכשיו נורמליזציה איתנו, נכון? סבבה. סעודיה רוצה לעשות איתה נורמליזציה גם. ארצות הברית רוצה שהנורמליזציה תקרה, נכון? אז כל הזמן מדברים, ארצות הברית וסעודיה, מה ישראל צריכה לתת תמורת הנורמליזציה? אף אחד לא אומר מה ארצות הברית וסעודיה צריכים לתת לישראל תמורת הנורמליזציה. עכשיו, יכול להיות ואנשים יבואו ויגידו, תקשיבו, זה לא מה האינטרס שלהם. אם זה לא מה האינטרס שלהם, ואנחנו לא יכולים לבוא בדרישות, אז למה הם רוצים? הם ודאי רוצים. סעודיה צריכה אותנו פה. יש פה ציר אנטי-איראני מובהק שנבנה. הם רוצים הסכם הגנה עם ארצות הברית. יש הרבה מאוד דברים שצריכים להתיישר, והם לפי האינטרסים של כולם. אבל אנחנו עסוקים רק בלהצטדק. ואני אומר את הדבר הבא. אם אנחנו נדע להציב דרישות, ואולי לעשות ויתורים בדרך, כמו בכל מסע ומתן, אבל נדע להציב דרישות שהדרישות האלה עומדות באופן הדוק ומובהק, עם האינטרסים של מדינת ישראל, במובן הגיאופוליטי הרחב גם, במובן האסטרטגי הרחב, אז הדברים האלה יראו אחרת. אנחנו עוסקים בלהתגונן. וכשאנחנו נציב את הדרישות האלה, אז הם גם יגיעו לשם. לסעודים לא באמת אכפת מהפלסטינים. אכפת להם מהתדמית שלהם, אפשר לשחק את המשחק הזה. ואכפת להם הרבה יותר הסכם הגנה עם ארצות הברית נגד איראן. אכפת להם הרבה יותר רכבת, בסדר? מהודו. בסדר? ש-I2U2, מה שנקרא, שתגיע מבחינתי עד עזה אפילו, באיזה נמל יוקרתי שיהיה שם, הרבה יותר חשוב להם מאשר אם עכשיו ביבי יגיד, אני מכיר במדינה פלסטינית, או אם ביבי יגיד, תשמעו, בקונסטלציה מסוימת יכול להיות שיש מה לדבר על עתיד מסוים שבו לפלסטינים אולי תהיה עצמאות. אוקיי? זה נראה לי הרבה יותר חשוב. ואפשר לעשות את זה, והם ירצו, דרך אגב, כל הדילוגים של דרמר למפרציות, בכל השנה האחרונה, כולם עסקו סביב הנושא הזה.
ואיך אתה מסביר שהם בסוף לא באים בשנה האחרונה? אולי ארצות הברית לא מאפשרת, אולי ישראל לא רוצה, דרך אגב, אנחנו יכולים להקים להם מחלקת יחץ מטורפת. תחשוב, זה מסע PR מטורף. לאמירויות, לסעודיה. הנה, אנחנו מצילים את העם הפלסטיני המסכן.
ברור.
אבל הם לא באים.
הם לא, עכשיו, בעיניי מכמה סיבות. אני, קודם כל, אני מסתכל פנימה. ממשלת ישראל, לצערי הרב, ואולי גם אפילו קצת הציבור הישראלי, לא השכלנו לתת את הצעד האחרון. ואני, זאת ביקורת שיש לי באופן כללי על המדיניות של ממשלות ישראל, לא רק ממשלת ישראל האחרונה. אפשר לקרוא לזה, נקרא לזה, לתקוף מימין, כן? אבל זה לא בהכרח לתקוף מימין. אני כאילו אומר, יש כל כך הרבה מהלכים שברור לרוב הציבור שהם צריכים להתרחש. ממשלת ישראל תמיד אומרת, בחלקה, אוקיי, צריך לעשות את זה. מתחילים לפעול בכיוון, באיטיות, תמיד מאוחר מדי, ואז שמגיעים לסוף, לא שמים את הרגל המסיימת. אני אתן דוגמה. לבנון. נכנסנו למלחמה. ואמרנו לעצמנו, אוקיי, שמדנו חלק ניכר מהיכולות של חיזבאללה, אנחנו רוצים לייצר ביטחון, ואנחנו רוצים לייצר, אנחנו רוצים שהתושבים יחזרו לצפון, משום מה, אבל עכשיו עושים סקרים, ובודקים כמה מהתושבים רוצים לחזור לצפון, כמה אוכלוסייה הצעירה רוצה לחזור לשם, כמה אנשים חדשים רוצים לבוא לגור שם, וואלה, אין אמון. אנשים לא רוצים לחזור, אנשים לא רוצים לפתח את הצפון, כי ממשלת ישראל, מה היא עשתה, או הצבא, הם הגיעו לשם, אבל פתאום כשהם הגיעו לרגע שבו צריך לקבל החלטה, האם להגיע עד לליטני ולייצר רצועת ביטחון, פתאום אמרו לא. כשרצו לשלוט באופן ארוך טווח על, על אזורים שולטים, בסדר, אני אומר שכל אסטרטג בסיסי בטקטיקה צבאית, אוקיי, יגיד לך שאתה צריך להיות באזור שולט, כמו שאף אחד לא חולם, לדוגמה, לרדת משדרת ההר המרכזי ביוש, אוקיי? אז אני אומר, כשהיה צריך לעשות את הרגל המסיימת, שתגרום לאזרחים, גם אם הם לא מרוצים, בסדר, נקרא זה, מזה שאין אולי חזון לאיך נסיים את זה, אבל כאילו להגיד להם, חבר'ה, זה מה שצריך לעשות כדי לייצר ביטחון, לעשות את הרגל המסיימת, זה לא קרה. אני אתן עוד דוגמה. חרדים. ברור לכולם שהחרדים צריכים להתגייס. הקמנו את חטיבת החשמונאים. אוקיי? הציבור קרוע, המילואימניקים גמורים, המשפחות מפורקות. אני עוד רגע יוצא לעוד 60 יום במילואים, אחרי שכבר עשיתי 150-200 יום. אוקיי? כולם ברור, כולם אומרים, החרדים צריכים להתגייס. ביבי אומר, וקאץ אומר, וגלנט אומר, וסמוטריץ' אומר. מקימים את החטיבה הזאת, אבל הרגל המסיימת של חוק עם סנקציות אישיות על מי שלא מתגייס, פתאום שם לא עושים את זה. פתאום זה לא מגיע, כבר עברתם את כל הדרך. ודוגמה אחרונה, עזה. כבר עשינו הכל. כבר באיחור, התחלנו את תוכנית האלופים. צמצמנו את הסיוע לצפון הרצועה. התחלנו כבר, העפנו כבר את כולם משם. כבר הכל קרה, כבר נכנסנו לרפיח, כבר עשינו הכל. חבר'ה, שימו את הרגל המסיימת, תשלטו בסיוע עד הסוף.
ולמה לא עושים את זה עד היום? למה לא עושים את זה עד היום? אתה יודע, אני בכל אולפן מנסה...
זה כאילו מוטיב חוזר אצל הממשלה, זה מטריף אותי.
כן, אבל מדינת ישראל בכלל צריך להגיד 75 שנה שאנשים... תראה, סתם אתן לך דוגמה. שנת 67, שישה ימים... השתלטת על השטחים בגודל פי כמה מדינת ישראל שהייתה בזמנו, כן? הגולן, יהודה שומרון, עזה, סיני. עד כאן אנחנו בסדר? ירושלים כמובן. מתי איחדת את ירושלים? בשנת 80. מתי החלת ריבונות על הגולן? בשנת 81. זאת אומרת, חיכית 13-14 שנה כדי לאחד את ירושלים, כן? ולהחיל ריבונות על הגולן, וגם אז זה היה בהצעות חוק פרטיות. כלומר, יש לך מדינה ש... למשל, עכשיו אנחנו שולטים על יהודה ושומרון, ואנחנו... בצדק, אולי, מתרעמים על כלי תקשורת בעולם, או לאנשים בעולם, שמציירים מפת ישראל כזה חתוכה באמצע, עם התוואי הזה, שלא כוללים את יהודה ושומרון בתוך תחומי מדינת ישראל. אבל אתה החלת שם ממשל צבאי. כלומר, אתה עוד לא החלת ריבונות על בקעת הירדן, על שטחי C, על שטחים שדעתי רוב הציבור הישראלי מסכים. אז מה אתה רוצה מהכלי תקשורת, או מהעולם? כלומר, שהם יהיו טראמפ, הם יהיו יותר שמרנים ממך. עכשיו, חרדים, בוא שנייה, אני גם בחרדים שנייה. מה לדעתך קורה שם? כי בסוף, יש פה, אין פה רגל מסיימת של הסנקציות האישיות, יש לך מפלגות חרדיות בקואליציה. יכול להיות שזה אילוץ, כמו שלהבדיל אלף הבדלות, לבנון, עזה, ארצות הברית, זה גם שיקול. יש צד שני שאתה מולו במסע ומתן. ידעו לך, אתה לא מתנהל לבד בעולם. יש משחק, ואתה צריך לתת ולקחת. איך אתה מסביר את זה?
אני רגע רוצה להתחיל צעד אחורה. אני חושב שמה שעומד הרבה מאוד בבסיס של... בבסיס של חוסר היכולת להגיע להכרעות, א', זה אלה פוליטיקאים שלא מוכנים ללכת עד הסוף, וב', זה איזה מין אמונה, מיסקונספציה כזאת, שנגזרת כתוצאה מהפילוג הפוליטי ארוך השנים במדינת ישראל, שהציבור חלוק בדעותיו בנושא הזה.
אוקיי.
כי האופן שבו מבצעים את הסקרים בהזמנה על ידי הפוליטיקאים, האופן שבו הפוליטיקאים מתנהלים, זה כדי להגיע לבחירות הבאות, וזה בסדר, זה הגיוני. והם כל הזמן חיים, הם חיים בתודעה של פילוג, חיים בתודעה של בחירות. כשיש לך חלק אדיר מהעם הזה, שיכול ומסכים על הרבה מאוד מהדברים, שאפשר לקדם אותם מחר בבוקר. אני אתן לך דוגמה את החרדים, בסדר? החרדים, תראה, יש לך בסוף, אם אני שם את החרדים, רוצה לומר, את הלא ציונים בצד, אז כל הציונים שנשארו במדינת ישראל, אם אני מנקה את הלא ציונים, יכולים להסכים מחר בבוקר על מה צריך לעשות עם החרדים. יש לך איזה אזור חרדלי מסוים של הציונות הדתית שיכול להיות שיהיה טיפה במחלוקת, אולי יש לך איזה אזור מסוים באיזה שמאל קיצון שיגיד, או אני רוצה לחלן את החרדים, או אני לא רוצה אותם בתוך הצבא, כי אז הם יהפכו לי את הצבא לדתי. יש לך כל מיני שפילים כאלה של קצוות. אוקיי, אבל באמצע כמעט כולם מוכנים לעשות הכל. ואז מגיע סמוטריץ'. הוא אומר עצמו, אוקיי. אני עכשיו יכול ללכת על הראש של החרדים כמו שצריך. אבל אז אולי הקואליציה שלי תיפול. ואם הקואליציה שהיא נופלת, אז מה אני לא יכול לעשות? אני לא יכול...
ללכת עליהם על הראש?
לא, אני לא יכול...
ותדיק סנקציות.
אני לא יכול ללכת על יוש.
כן. לממש את המטרות שלי.
ביוק, אני לא יכול לממש את המטרות שלי ביוש. עכשיו, הטענה הזאת היא טענה נחמדה, היא טובה. אבל היא מפספסת בכמה דברים. קודם כל, זה לא שלחרדים יש אלטרנטיבה. אוקיי? זה לא שמחר, בעיניי פחות, כן? זה לא שמחר בבוקר תבוא ממשלת שמאל, אוקיי? ואז, בניגוד לסמוטריץ', תגיד לחרדים, בסדר, אתם יכולים לא להתגייס. כי הזעם שיש היום בסמוטריץ' מימין ומשמאל, אלה אותם אנשים שנמצאים בטנקים בקרב. זה דבר ראשון. ודבר שני, מה שסמוטריץ' לא מבין, שהוא יכול להתקדם ביוש עד מחר. אבל אין לו חיילים שישמרו על יוש. אנחנו יכולים להכיל ריבונות, אבל פשוט אין מי שיעשה את זה. אני עוד, תקשיב, עוד חודש אני מתגייס למילואים. אני יכול להיות מסופח לגדוד. שחצי מכוח האדם של הגדוד הזה לא מגיע. כי הם עברו את ה-300-350 יום. אז אני הולך לשם, כי אני עשיתי רק 200. וצריך לעזור, כי אין שם אנשים. פשוט אין אנשים שמגיעים. אני אומר, אנשים מקריסה מוחלטת.
שמרון, אבל זה קצת קונספציה, כן? כי יהודה ושמרון, אתה מכיר יותר מכל אחד אחר, כי גדלת שם. בסדר? זה יישובים גם שמאבטחים את עצמם, יש רבשצים, יש... הכל בסדר. כאילו לא, זה לא שה... יש איזו קונספציה בציבור, שאומרים, הציבור המשרת והתורם בא להגן על המתנחלים. אני שומע את זה כל כך הרבה פעמים, אנשים שתקועים אי שם בשנת 93, כן? תושבי יהודה ושמרון, מתגייסים, קרבי, הרבה מאוד לצערנו מהנופלים, מבעד אחד. יש פה איזו קונספציה בציבור שאנחנו צריכים להגן על, על אנשים שגרים בכל מיני מעבר לגבעות החושך, כן?
זה חצי נכון.
אוקיי.
זה חצי נכון. אני אגיד לך למה. אתה צודק שהקונספציה היא שמי שאומר שהחיילים שמגיעים להגן ביוש, הם מגנים רק על תושבי יוש, ולא מגנים על מדינת ישראל תוך כדי, זאת ודאי קונספציה. אוקיי? אבל מה שקרה, בל נשלה את עצמנו, שאתה לא צריך כוח אדם אדיר שפרוס לאורך יוש, כדי לעשות את המשימה הזאת היום, בסדר?
אנחנו מסכים שכוח האדם הזה חלקו מגיע מתוך יהודה ושומרון.
כן,
ודאי,
אבל חלקו... כן, אבל חלקו לא. תשמע, אני נוסע מחר בציר 60...
חלקו יהיה פרוס אולי על התפר, אם
לא... לא, אבל אמר, מחר אני נוסע בציר 60 מירושלים עד לבית של ההורים שלי במעלה לבונה. בסדר? בדרך אני אעבור את אדם, ואחרי זה את שער בימין, ואז את מעבר מחמש, ואז את אופרה, ועדי חרמיה, ואז אני אגיע לבית של ההורים שלי במעלה לבונה. ולאורך כל הדרך אתה... אני רוצה לראות חיילים בצדדים. כי אם אין שם חיילים בצדדים, אז יורים עליי. עוד שאנחנו גם נגיד מה הבעיה של ממשלת ישראל בהקשר הזה, כן? אבל אם אין שם חיילים, אז יורים עליי, או זורקים עליי בקבוקי תבערה. זה קרה, זה קרה בעבר, ירו עליי, זרקו עליי בקבוקי תבערה, זרקו עליי אבנים, כאילו נפצעתי, זה קרה לא מעט פעמים. וחברים שלי נרצחו בפיגועים. עכשיו, הדרך היחידה שבה זה לא קורה היום, זה אם יש שם מלא חיילים, ומלא החיילים שיש שם זוכר, כי ערכנו אותם בבית בארוחות, ועד היום אני יוצר שם, יש שם דתיים שגרים ביוש ואחרי זה משרתים ביוש, ויש שם המון מילואיניקים שבאים מתל אביב, באים מהמרכז, באים מהצפון, כאילו אומר, הם באים. עכשיו, בהרגשה של...
אבל אם הם לא היו על ציר 60, אז הם היו על התפר ליד עין שמר.
כן, זה בכל מקרה, הקו שאני הכי תפוס הוא במכבים, כאילו, שזה על התפר, זה ב-443, זה הגיוני. זה לא שהם לא היו צריכים להיות בכלל. עכשיו, דווקא מעניין, בהקשר הזה של יוש, גם פה ממשלת ישראל אף פעם לא שמה את הרגל המסיימת. היא תמיד אומרת, אני נלחמת נגד הטרור. והיא לא נלחמת נגד הטרור ממש. כשהיא צריכה להילחם נגד טרור באמת, אז מה היא עושה? היא הולכת לכפרים בדרום לבנון, שיצא מהם טרור, היא מחריבה אותם. היא הולכת לעזה, היא מחריבה את עזה. אבל ג'נין, מה היא עושה? נכנסת יוצאת. נכנסת יוצאת. תולקרה, מה היא עושה? נכנסת יוצאת. אני כאילו שואל את עצמי, תקשיבו שנייה, אם אתם יודעים שזאת מכרעת טרור ענקית, בסדר? זה טירוף מה שקורה שם. זה התפוצץ עלינו הרי עוד רגע, זאת הקונספציה הבאה. הרי הקונספציה ארוכת השנים סביב עזה, היא אותה קונספציה ארוכת השנים סביב הרשות הפלסטינית ויוש. עכשיו יש אולי אנשים בשמאל שלא מוכנים לקבל את זה, יגידו, לא, אבו מאזן הוא פרטנר, לא, עשינו את עמוס, לא, פה שם זה, אבל בסוף מה לעשות? אז גם אם נגיד שהרשות עצמה היא בסדר, עזוב את כל אנשי המנגנונים שעושים פיגועים, עזוב את תשלום המשכורות למחבלים, עזוב את כל הדברים האלה. נגיד שהרשות הפלסטינית היא בסדר. יש לך אזורים שם שהם חמאס על מלא, בתוך יוש, למה אתה לא מטפל בהם כמו שאתה אמור לטפל בהם? כלומר, לו יצויר מצב שבו ממשלת ישראל ומערכת הביטחון מטפלים ביוש כמו שהם טיפלו בעזה, אולי לא הכל, אולי לא את רמאללה, אבל במקומות שכן צריך, עד שהם יורדים על הברכיים, מניפים דגל לבן, כמו שאנחנו צריכים להגיע למצב בעזה, יכול להיות שנצטרך הרבה פחות חיילים כדי לשלוט שם, או מה שקרה כדי לשמור על הביטחון. יכול להיות. יכול להיות. אבל את הרגל המסיימת הזאת אנחנו גם לא עושים. אז אני הפגשתי לא מזמן עם ראש מועצה מיוש. סערתי, תקשיב, אתם מדברים כלכלה, אתם מדברים הכל. ביטחון, מה אתם מציעים? אתה רוצה לשמוע את הדבר העצוב? שגם ראשי המתנחלים עצמם, עצמם, אין להם חזון בנוגע להשלטת ביטחון ביוש. אתה מבין? גם הם בעצמם.
מאיזה מקום זה מגיע, לדעתך? התרגלות למצב אולי?
אנחנו כל כך הרבה שנים נמצאים בתוך אותה מציאות שם, שהובילו לשני דברים. אחד, שהם רוצים לפתח את זה מבחינה כלכלית. הם אומרים, ככל שאני מפתח את זה מבחינה כלכלית, יבואו לפה יותר אנשים, ככל שיהיו פה יותר אנשים, האחיזה בשטח תהיה יותר טובה. טענה טובה. והדבר השני, הם חושבים שבציבור הישראלי, בעיניי לפחות, אין לו יכולת להכיל מלחמה ביוש, או מבצע ביוש, או שיח יותר עוצמתי כלפי יוש. כאילו הם חושבים שהציבור הישראלי סווה מלהגן על המתנחלים. ולכן כשאתה רואה את הקמפיינים של ראשי המתנחלים עכשיו, אלה לא הקמפיינים האגרסיביים שהיית מצפה לראות. אתה מבין? גם כשאתה שומע את צבי סוכות, או את סמוטריץ', או את בן גביר, אז מה הם אומרים? תשימו עוד מחסומים, צריך לטפל בהם ביד קשה. אתה שמעת פעם חבר כנסת אומר, דין ג'נין כדין רפיח? או דין טולקרם כדין ג'באליה?
כלומר, אתה אומר, יש שם כן צרעות. דרך אגב, יש תמונות מטולקרם במחנה פטים ג'נין של חורבה, כן? אבל אתה צודק, יש באמת, באמת בעיה קשה של טרייבליזם, כן? של שבטיות בחברה הפלסטינית, שהולכים ומתנתקים מהרשות, והרשות עצמה מממנת טרור ומחנכת הטרור. יש שם אולי מצב, יכול להיות שאנחנו נרדמים קצת בשמירה?
בטוח אנחנו נרדמים בשמירה. אבל אני אומר, הדרך לפתור את זה, היא לא לבוא ולהגיד על הראש של שאר מדינת ישראל, שאולי לא קלטה את האירוע הזה, בוא נצא למלחמה בכוח. אוקיי? אני לא אומר ככה, אבל אומר, אם אתה כבר עושה קמפיינים שמיועדים לציבור הרחב, אם אתה רוצה לקדם מדיניות כלשהי, אז רגע תגדיר שני את סדרי עדיפויות של המשימות של הממשלות, של הממשלה שאתה מקים עכשיו. נגיד מקום ראשון, איראן, ועוד נדבר על איראן, בסדר? ואז נגיד מקום שני, אז המקום שלישי, יוש. וכשאתה רוצה לטפל ביוש, אז אני מבקש ממך תטפל. ואם לצורך הטיפול ביוש, אתה יודע ואתה מבין שנדרשת פה הסכמה רחבה, בסדר? בציבור הישראלי, שאתה צריך לעשות את זה לדוגמה. אני הולך הכי קיצון שאפשר. אתה יושב עם יאיר גולן, בסדר? ואתה אומר לו, תקשיב יאיר גולן, אתה רוצה רשות פלסטינית חזקה ועוצמתית. אני לא מעניינתי רשות פלסטינית, אני רוצה ריבונות. אוקיי? באמצע שנינו מבינים שאזורים אזורי חמאס קיימים שם, הם מאיימים גם על ריבונות שלי, וגם על חוזקה של הרשות הפלסטינית. יכול להיות שיכולים לשבת ביחד ולהחליט שטולקרם אנחנו מחריבים? באמת, יכול להיות, ואם לא, יכול להיות שאפשר לסכם על מבצעים מסוימים. עכשיו, איזה עוצמה, באמת, איזה עוצמה יכולה להיות, וזה שבאים הציונים בהסכמה רחבה, אתה אומר, לא יאיר גולן, אגזמתי, בסדר, כך יאיר לפיד, כך גנץ, לא משנה, סתכל כרגע על זה. וביחד מחיתים על איזושהי מדיניות ציונית מוסדרת שאנחנו רוצים לקדם אותה ביוש. אפשרות אחת. אפשרות שנייה, בוא נלך יותר ימינה. תכניס פנימה את ליברמן, תכניס את גדעון סער, תכניס את כל הימנים שאיכשהו אהבת החוצה, זרוק את החרדים מהממשלה, אוקיי? ותקדם מדיניות ימין אמיתית. גם את זה אפשר לעשות. במקום זה, מה הם עושים? עושים לא זה ולא זה. הם פשוט לא עושים כלום בהקשר הזה. עכשיו, שנייה. זה לא אומר שסמוטריץ' טועה כשהוא מקים עוד חוות ועוד מאחזים. זה נכון, כשהוא מסדיר יישובים, זה טוב. Okay. אנחנו מסכימים שכמה שיותר אוכלוסייה באזור שנוי במחלוקת, אולי נפתח עוד נעת את הטיעון הזה, בלונגרן, בטווח הרחוק, זה משהו שהוא טוב, הוא טוב לאזור ששנוי במחלוקת, שתשים שם יותר אוכלוסייה שלך, ליום שתגיע להסכם, אולי נפתח את זה. אז רק נסגור את הנושא הקודם, אומר, תקדם מדיניות, תגיע איתה עד הסוף. יש אותו דוגמה.
כלומר, אתה לקחת את זה גם למקום של, אתה יודע, הקונסטלציה הפוליטית בישראל וזה, כן. אבל אתה אומר, בעיקרון, אם אתה רוצה להגיע להישגים, תשים רגל מסיימת, ואתה אומר גם, אני לא רואה שהמדיניות הזאת מתממשת. יכול להיות שמאוד רוצים לקדם מדיניות, בוא נניח, אבל אין אפשרות. אין לך כוח אדם. אתה דיברת קודם על היעדר כוח אדם. יכול להיות שהמילואימניקים הנשחקים שלנו, והכוח הסדיר שקיים בכמות מוגבלת, בסדר? יש מלאי, אין בלי סוף חיילי סדיר. הם עסוקים בעזה, הם עסוקים בצפון, והם עסוקים בהבטחת יישובים, והם עסוקים בפעילות מבצעית ביהודה ושומרון, ואין להם מספיק כוח אדם לכל אולי. הדבר הזה.
אז אני הייתי מורה למתמטיקה בתיכון, ואני אריך לדוגמה, או מגיאומטריה לדוגמה, או מגיאומטריה אנליטית, שלומדים לבגרות. שמה אתה, בדרך כלל, אתה צריך להגיע לאיזשהו משהו סופי. אתה צריך להראות שזה שווה לזה. או שאתה צריך להגיע לתוצאה של נקודה מסוימת. אתה לא יכול להתחיל מההתחלה כמעט אף פעם. למה אתה לא יכול להתחיל מההתחלה? כי בהתחלה יש כל כך הרבה כיוונים לאיפה ללכת. אתה מבין? אתה חופף את המשולשים האלה, מסגן רגע שנייה, אני מדבר על הצלעות, אני מדבר על הזוויות, כאילו אתה לא יודע לאיזה זווית ללכת, יש לך מלא דרכים. אז מה תמיד אמרתי לתלמידים, לחלקם, אלה שזה יסתדר להם, תתחיל מהסוף, תחזור אחורה, אוקיי? ולאט לאט תגזור את הפעולות שאתה צריך לעשות עד לנקודת ההתחלה שבה אתה נמצא, ואז תפתור את התרגיל הזה. ומה תמיד אמרתי להם? אם אתה מסוגל, בכתיבת הוכחה וגיאומטריה, לספר את הסיפור, לכתוב אותו במילים, איך אתה מגיע מנקודה א' לנקודה ב', אתה גם אחרי זה יכול לכתוב את זה כהוכחה. ואני אומר, בוא נעשה פה אותו דבר. בשורה התחתונה, לדוגמה, סתם זורק, אתה רוצה להכיל ריבונות על יוש, אתה רוצה להכיר את החמאס, לא משנה מה. ואז תשאל את עצמך, מה הדברים שאתה צריך לדאוג כדי שזה יקרה? אתה צריך כוח אדם? מעולה, אין בעיה. כמה כוח אדם אתה צריך? יפה. מה מונע ממך שיהיה לך את כוח האדם הזה? מעולה, מי מונע ממך? סבבה, החרדים מונעים ממך? יופי, איך אתה פותר את הפלונטר החרדי? נחזור חזרה אחורה, והנה התוכנית שלנו. אבל אז תעשה אותה, תכתוב לי אותה. היום אין תוכניות. אין תוכניות לממשלה שנים קדימה. אין חזון. יש כל אחד מה שבא לו. מי רגב, לא יודע, ילומים בתחבורה, סבבה. סמוט ריץ' יוש, כל אחד עם הרעיונות שלו. איפה פול תוכניות העבודה הממשלתיות של 10 שנים קדימה? איפה 2050? איפה התוכנית התקציבית? דרך אגב, איפה ההתחמשות? בנפרד מארצות הברית. איפה כל הדברים האלה? אתה מבין, כאילו אנחנו נמצאים בשבי של מגזר ציבורי, ופוליטיקאים שהם פשוט עובדים בצורה עקומה ולא יעילה.
יכול להיות שיש תוכניות חומש שאנחנו לא מספיק רואים אותן מתממשות פשוט. סתם למשל, תוכנית, לא יודע, תוכנית החומש של צהל, בסדר? התרש, יש לנו כל 5 שנים הרי, הצבא מגיעים של תקציב, אני מניח שהדבר הזה יצטרכו לפתוח בקרוב, בגלל שאובסלי הדבר הזה לא עבד עד עכשיו, אבל היו קונספציות ששתלו, היו אבני היסוד של החומות האלה, אבל יש תוכניות במגזרים מסוימים. שאלה, לפעמים יש תוכניות לא טובות. נגיד, התלות המוחלטת של ישראל בארצות הברית בייבוא חימושים. העובדה שזה כבר פורסם, כן, שהרבה מהחימושים שלנו היו באוקראינה ולא בישראל, החימושים האמריקאים, שחלק מהם גם חזרו לפה. בעצם התלות המוחלטת שלנו בייצור דברים בסיסיים, יפודים קרמיים דרך פגזים וכדורים, ועד לדברים יותר כבדים, לא יודע מה, אני לא רואה את מדינת ישראל מייצרת F-35, אולי בקרוב, אבל את הרכיבים שלו בוודאי. כל הדברים האלה, לאט לאט לאט, shipped overseas, כמו שטראמפ אוהב לומר, אנחנו תלויים, וזה נעשה שלא במקרה, דרך אגב. בתחום הזה ישראל חייבת אולי, גם לתעל את המטרות האסטרטגיות שלה, כי נתפסנו פה, נתפסנו פה על חם, בלי חימושים מספיקים. נכון?
אני אתן לך דוגמה. רייגן, כשהוא עלה לשלטון, הוא הגדיר את האיום המרכזי. מי האיום המרכזי שהוא הגדיר? סובייטים, ברית המועצות. ואז רייגן אמר, אוקיי, כדי לתקוף את ברית המועצות, או כדי להפיל את המשטר הרצחני, והוא לא התבייש לומר להפיל את המשטר, ועכשיו אני מעביר אותנו לנושא הבא, בסדר? והוא אמר, כדי להפיל את המשטר, לא אנחנו, כאילו, זה לא צריך להיות כזה, כל אחד עושה את שלו, ובקטנה, ופה תוקפי, ופה מרגל, ופה זה. הוא אומר, לא, צריכה להיות תוכנית. התוכנית הזאת צריכה להיות לאספקט כלכלי, תרבותי, צבאי, בינלאומי, דיפלומטי, אזרחי. כל התוכנית הזאת ביחד היא צריכה להיות מוכוונת להפלה של ברית המועצות. בדיעבד הדבר הזה, א', עבד, אבל יותר חשוב מזה, הציבור הכיר אותו. יש לנו נטייה במערכות הביטחון הישראליות, וגם בפוליטיקה הישראלית, לא לשתף את הציבור באופן מובהק במה מתכננים לעשות. ואני רוצה לומר, לא הכל סודי, זה אחד. 2, המודל של מכוני המחקר כפי שהם קיימים היום, הביטחוניסטים מנסים לשבור את זה, בהצלחה לא מועטה בכלל, אוקיי? הוא שמכוני המחקר עובדים ישירות עם מערכת הביטחון ביחד. INSS, Mind Israel, כל החבר'ה שלהם, אנשים טובים, ציונים, הכל סבבה, אבל מה קורה? הם מסיים, פשוט עובר לשם, ממשיכים לעבוד אחד עם השני, כנסים משותפים והכל. הציבור איפה? איפה מחלקת PR של INSS, לדוגמה, אוקיי? אין להם, כי הם לא חושבים שזה רלוונטי. הם חושבים שהציבור לא מעניין. אני אומר, אם יש משהו שהוא חשוב, הוא חשוב באמת, אתה צריך לסחוף אחריך את הציבור, ואתה צריך שכוחות אדירים בתוך הציבור ישתפו איתך פעולה בנושא הזה. לכן בארצות הברית, ה-think tanks, מכוני המחקר, זאת תרבות. זאת תרבות על אמת אבל, כן? כל כך הרבה. הוושינגטון, וההדסון, וה-FDD, והפה, ויש לך כל כך הרבה מכוני מחקר, שהם כולם, גם הם עובדים ישירות עם ה... עם הממשלים וקודין לתוכניות, אבל הם גם הרבה מאוד עובדים עם הציבור.
כן.
תבין, הם הרבה מאוד עובדים עם התקשורת.
זה אגב, אני מאוד מתחבר למה שאנחנו
עושים. כולם מכירים אותם, מעולה, נכון.
זהו, פותחים כנסים, עושים זה, פייסבוק, טיק טוק. אנחנו מבינים את הצורך הזה.
מגיעים לערוץ הטלוויזיה, עושים הכל.
לכל ערוץ דרך אגב, לכל ערוץ. ואני חושב שבסוף הציבור באמת לא מבין. תראה, לרגן זה עבד, לפניו, קרטר ואחרים, מה אמרו? נצטרך לחיות עם האיום. מזכיר לך אולי משהו, לנהל את הסכסוך. הוא אמר, "This is the empire of evil." נכון? ולכן השאלה עכשיו, כן, אימפריית הרשע, ואנחנו רוצים, גורבצ'וב, תפיל את החומה. והוא הציב מטרה ברורה, דרך אגב, מי עושה את זה היום? הסינים. מנסים להפיל רק בכיוון השני, וזה עובד להם לא רע. איראן.
דרך אגב, התוכנית של הסינים,
כן.
המלצה למרואיין, טוביה גרינג, חוקר סין, שווה להביא אותו לפה, בחור מדהים, והוא אמר לי, אפשר איתו כמה פעמים, אמרו לי, תקשיב טל, הסינים, הם לא מסתרים כלום.
לא.
אתה רק צריך לקרוא ולהבין סינית. אותו דבר דרך אגב, איראן.
יפה.
בדיוק אותו סיפור. האיראנים לא מסתרים כלום. הציבו שעון בכיכר עם התאריך של סיומה של מדינת ישראל. חמינאי אומר את זה כל יום. מדינת ישראל תושמד. הם לא מסתירים את העובדה שהם רוצים להשמיד אותנו. וכשאתה מגיע עכשיו להנהגה הישראלית, למערכת הביטחון הישראלית, ואתה שואלת מה כלפי איראן, אז במה התעסקנו ב-30 שנה האחרונות? רק בגרעין. כמעט לא במשטר. וכשאנחנו שואלים עכשיו, כשאתה מדבר עם ביבי, כשאתה מדבר עם כולם, רק עכשיו, השנה, מתחילים לדבר בכלל על המשטר. אבל גם פה, האם אתה שמעת את ההנהגה הישראלית אומרת, חברים, המשטר באיראן צריך ליפול? צריך להפיל את המשטר. אני לא צריך להגיד את זה. ודאי שצריך.
מה יקרה אחרי?
לא אכפת לי.
מה מחר?
לא אכפת לי. אני, שנייה, זה, אז בדיוק, אנשים, רגע שנייה, אני רוצה לומר. בתפיסת העולם, לפחות שאני מחזיק בה, תפיסת העולם, אתה יכול לקרוא לזה הריאליזם המדיני, אוקיי? אני מסתכל בנקודת זמן מסוימת על מארג האינטרסים ומערך האינטרסים במזרח התיכון ושל מדינת ישראל.
אוקיי.
ואני יודע שכרגע נבנה לי אל מול הפרצוף ציר, ציר שיעי, אוקיי? שעכשיו אנחנו מפרקים אותו בעוצמה רבה, אוקיי? אבל הוא עדיין קיים, כי עדיין יש לך את המיליציות באיראק, עדיין יש לך את החות'ים שעושים לנו צרות, ויש לך את איראן, ואם לא נזהר, איראן תחזור חזרה להשפעה בסוריה, והיא תנסה לחזור להשפעה בסוריה, והיא תנסה למצוא דרכים עוקפות לתוך לבנון, ותבנה את חיזבאללה מחדש, כי לא השמדנו את חיזבאללה באופן מוחד. הציר נמצא שם. יש לי את לב ליבו של הציר. לב ליבו של הציר זה המשטר בטהרן. המשטר שקם על עדני השנאה למערב, ובראשם ישראל וארצות הברית. עכשיו, המשטר הזה, ליבת הקיום שלו, ליבת הקיום של המשטר הזה, היא לבסס את הציר הזה ולהשמיד את מדינת ישראל. הם אומרים את זה והם לא מסתירים. ואחרי אני אומר, אחרי זה יכולים להגיע הרבה מאוד דברים, אבל זה לא יכול להתקיים. כל עוד הדבר הזה מתקיים לצידי, כל עוד הוא מתקיים לצידי, אני אמצא במאבק ואני אמצא במלחמה. ואני מלחמות רוצה לנצח, ואני לא מתבייש לומר את הדבר הזה. עכשיו תגיד, אולי לא להפיל את המשטר באופן מוחד, אולי להחליש אותו בצורה שבה לא תהיה לו ברירה, אלא להתעסק רק בענייני פנים. ולא בענייני חוץ. בסדר, אני מקבל, לא משנה. אז זאת עדיין שפה שסמוטריץ' קצת זרק אותה כמה פעמים, ליברמן בשנה האחרונה התחיל לדבר על זה, אבל אתה לא רואה פה איזה סחף של מערכת הביטחון ושל הממשלה לכיוון האזור הזה. אתה יודע איך אני יודע שזה לא קורה? כי הציבור לא מעורב בזה. בדברים גדולים הציבור מעורב. אוסלו, לדוגמה, תהליך השלום מול הפלסטינים, רבין קידם, 100 ארגוני חברה אזרחית תמכו. אוקיי? ריבונות ביוש, סמוטריץ' מקדם, 100 ארגוני חברה אזרחית נמצאים שם, פועלים זה. איראן, תן לי ארגון חברה אזרחית אחד בישראל, מכון מחקר, גוף ביטחוני, שהוא אזרחי כאילו, שכולו עוסק באיום האיראני.
אנחנו עוסקים בזה?
לא,
אבל לא כולנו עוסקים
כולו.
בזה. כן.
שאתם עוסקים בזה בוודאי, הביטחוניסטים. כן. גם ה-NSS עוסקים בזה, ב-10% מהפעילות שלהם, 15% מהפעילות שלהם.
אתה אומר גוף שמוקדש להפעלת המשטר באיראן.
או בכלל.
לרעיון של אסטרטגיה מול איראן.
לאסטרטגיה מול איראן. גם מכון מסגב יש להם חוקרי איראן, מדהימים ואיכותיים. בסדר? וכולם טובים, כולם נצרכים, כולם נדרשים. אבל סתכל בארצות הברית, יש לך את ה-FDD, לדוגמה. כמה בישראל יש לך כמה ארגונים, אין לך אפילו אחד. אין אפילו ארגון אחד שכל כולו עוסק באיראן. דרך אגב, אני רק אומר, היום אני עוסק בלהקים גוף כזה. אז אם יש פה מישהו מהמאזינים, שחושב שהוא רוצה, סליחה שאני מנצל את הבמה לפרסום, אבל אם יש מישהו מהמאזינים, שרוצה להיות שותף בגוף הזה, שמעניין אותו, שהוא חוקר איראן, שיכול להתעסק גם בגיוס כספים לגוף הזה, שרוצה להיות מורב באיזושהי צורה, נשאיר את הלינק שלי בתגובות, ואפשר גם להצטרף לדבר הזה, זה אמור להיות גוף מאוד רציני, שהוא מאוד 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 עוסק במדיניות, בפוליסי, שימו לב, לא מתחרה בגופים הקיימים, ממש לא, הגופים הקיימים, בעיקר הביטחוניסטים שאנחנו מאוד אוהבים, אבל גם גופים אחרים עושים דברים מדהימים, עושים דברים חשובים, מוציאים מחקרים, מקדמים מדיניות, אבל הם מתעסקים בהרבה דברים שקשורים לביטחון ישראל, במקביל.
ואתה אומר, אתה רוצה
להגיד, אני רוצה שיהיה בישראל, בנוסף אליהם, בשיתוף פעולה, גוף שכל כולו, כל כולו איראן. דרך אגב, כבר היום יש לנו מיזמים שהתחלנו להוציא, הם לא פומביים, נחשפתם כנראה לרובם או לכולם, אני לא אנקוב בשמות שלהם עכשיו, שהם כבר מתחילים לפעול באופן הזה של להנגיש לציבור הישראלי את היום האיראני. כי אבל בעיניי הדבר הזה הוא חייב להתרחש. ואז אני רגע חוזר להתחלה. שיהיה מישהו שמצד אחד יגרום לממשלת ישראל לפעול בכיוון הנכון, לייצר את המדיניות הסדורה עם הצעדים הנדרשים, והכי חשוב, לשים את הרגל בסוף. בהקשר זה לגרור אחרי את ארצות הברית למאבק מול איראן, כן? אבל בעיניי בציבור הישראלי, בכלל, ציבוריות הישראלית, במערכת הישראלית, הדבר הזה נדרש, וזאת הזיה שזה לא קיים עדיין.
אני, אין בעיה, אמן שמחר יהיה משטר אחר באיראן, אבל בוא נאתגר אותך רגע, ויש לנו באמת מעט מאוד זמן, אז ננסה לעשות את זה, משהו שהוא הרצאה של יום, סדרת ימי עיון.
אני לא פה לשעתיים וחצי עכשיו, לא...
פחות, אבל אנחנו נעשה, כן, זה, אנחנו נעשה סדרה, שנבין את הנושא הזה יותר. אבל, הדבר הזה, כדי שמאזינים גם יישארו בשיא הריכוז שלהם, תראה, לאיראן יש היום תוכנית נשק גרעיני, נכון? יש לה תוכנית טילים, והיא תומכת בהמון פעולות טרור באזור, כולנו יודעים את זה, יפה. זה מזכיר לי טיפה את השיח על הפלסטינים, כלומר, אתה רוצה להפיל את חמאס בעזה, שאלה מה יבוא אחריו. כרגע אתה רוצה, אני מסכים, צריך למחוק את חמאס בעזה, מה שיבוא אחרי, יבוא אחרי, אין בעיה. הרשות פלסטינית, כנ"ל, כלומר, יש נושאים שאתה אומר, כמו עזה, אני קודם כל מוחק, אחר כך חושב, כי מה שהיום אומרה, איראן, מדינה 2,000 קילומטר מאיתנו, עם 90 מיליון תושבים, מהחצי מהגודל של אירופה, שרובם מפוזרים בכפרים קטנטנים כאלה, ויש שם המון מיעוטים אתנים קטנים, מאוד שונה מעזה, ומאוד שונה מג'לין. והשאלה, אם תהיה לך שליטה על האירוע, ויגיע מצב שפה גם התפרקות ברית המועצות, בסוף הובילה לשינוי חיובי מבפנים. כן? והשאלה, אם מה שהעולם היה מנסה לעשות, גם באיראן, הפילו כבר את מוסדי ראש הממשלה שלהם בשנות ה-50 דרך התערבות חיצונית, גם הודו בה מאוחר יותר. האם הדבר הזה הוא חכם? האם הדבר הזה לא... ומה מחר? תפלת את המשטר באיראן, מסכים, זה משטר רע. אבל אני אומר, קודם כל, תמחק לו תוכנית הגרעין והטילים, שלא יהיה לו אפשרות לממש את האיום שלו. תמחק לו את מקורות ההכנסה. אבל המשטר עצמו ייעלם. מחר מה?
אז כשאני אומר שהפלת המשטר היא יעד שלנו, של מדינת ישראל, של אזרחי ישראל, ודרך אגב, זה צריך להיות יעד של ארצות הברית ושל אירופה, כן? אבל אנחנו נדבר על זה בפעם אחרת. אני לא אומר שאנחנו צריכים לשים כוחות בקרקע, כמו בעזה, שיפילו את המשטר בכוח. זה לא האירוע. אנחנו עומדים פה מול אימפריה. אוקיי? זאת אימפריה היסטורית אדירה, תרבותית. בסדר? ולכן המאבק נגדה הוא לא מאבק כאילו צבאי, בואו נשמיד את הטילים, שאני מסכים איתך שצריך, צריך לשמיד את תוכנית הגרעין. זה ודאי, זה לא שאלה. אבל אני אומר, תחשוב על זה. אם אני עכשיו מפעיל, מה שנקרא, תוקף אותה מבחינה כלכלית, זה אומר שבמקביל לזה שאני מוריד להם את תוכנית הגרעין, בהנחה שאפשר, זה גם מוטל בספק, אבל אני עכשיו אפשר להוריד להם את תוכנית הגרעין, אני גם פוגע להם בתחנות כוח, לדוגמה, ואני גם פוגע להם בנמלים, ואני משמיד מצבורי גז, לדוגמה. בסדר? כבר היום, שעתיים ביום, יש להם הפסקות חשמל. משחקי כדורגל צה"ל מפסיקים בגלל שאין אור. ניתוחים מתבצעים בחושך, לפעמים. יש שם סרטונים.
כן.
של, האזרחים שם במצוקה אדירה. אמר, תגדיר את הדבר הזה, תתרום למצוקה. זה תתרום לפער ולמתח שבין האזרחים לבין המשטר. דוגמה נוספת, להפעיל את מנגנון הסנאפבק. בריטניה, גרמניה, צרפת יצאו מהסכם הגרעין, ויש שם איזשהו מנגנון בהסכם שאפשר, בהינתן סיטואציה מסוימת, אפשר להפעיל חזרה את הסנקציות. האם אתה שמעת איזשהו דיפלומט ישראלי בשנה האחרונה מדבר על הפעלת המנגנון הזה, שתאריך היעד שלו זה אוקטובר 2025?
לא, דיברו על זה. דיברו על זה אחרי היציאה של ארצות הברית.
אז, אבל היום, עכשיו.
אפילו לפניה.
לא, עכשיו יש לנו שנה. כן. כל הדיפלומטיה הישראלית בחול צריכה להיות מושקעת בדבר הזה.
יכול להיות שמושקעים והמערב פשוט לא רוצה?
סבבה, זה לא מה שאתה לא צריך לנסות, זה מה שאני אומר. שוב, גם פה זה חייב להיות פומבי. כשה-INSS עושים כנס, שמסגב עושים כנס, שהביטחוניסטים עושים קמפיין עכשיו לאזרחי ישראל, הוא צריך לדבר גם על הסנאפבק הזה, כדי שהם יפעילו לחץ מצידם, כדי שינון נגל בפטריוטים ישאל את שיקלי כשהוא מגיע.
מלמטה למעלה,
גם מלמטה למעלה, גם מלמטה למעלה, עכשיו גם בוטום אפ מה שנקרא. עכשיו אני אומר, תחשוב, יש לך פה כלכלי, יש לך דיפלומטי, יש לך תודעתי, נכון, המוסד כנראה עושה קמפיינים בתוך איראן. כמה גופי חברה אזרחית בישראל פועלים בפרסית? מעט.
מעט.
גם זה צריך לקרות. ואז יש לך רייגן, יש לך שש זרועות במקביל שפועלות כדי להחליש את המשטר, כדי לפורר אותו, כדי להגדיל את המתח, כדי להפעיל את הלחצים מבחוץ. ואז המשטר יקרוס. במקביל לתקיפה ישראלית של הגרעין, תעשה מה שאתה רוצה מבחינה צבאית. אתה מבין מה אני אומר? אז יש לך פה אסטרטגיה כוללת סתורה, שמדינה מובילה, מושכת אחרי המדינות אחרות, האזרחים שותפים לה, ואז המשטר נופל. כשהמשטר ייפול, זה לא כי אני עמדתי שם מישהו שהפיל אותו. זה כי הוא פשוט לא הצליח להחזיק, האזרחים. ואז יש לך את רזה פעלבי, יורש העצר, יש לך עוד הרבה מיעוטים בתוך איראן. תאמין לי, מה שיקרה, שיש שם אנשים שרוצים להפיל את המשטר הרבה מאוד שנים, ואני צופה שהדבר הזה יקרה, ואם אחרי זה יקום משהו גרוע לא פחות, נדע להתמודד איתו. אנחנו לא אמורים להשאיר את זה. הטראומה שיש לאנשים זה שהפלנו משטרים, ואז כמה שהוא יותר גרוע, זה כי כשהפילו את המשטרים האלה, לא שמו את הרגל המסיימת בסוף. מתי עשו את זה, דרך אגב? בגרמניה. וביפן, הפילו משטר, חינכו 10 שנים, שמו רגל מסיימת, סגרנו את הבסטה. דרך אגב, לא אומר שזה לא יחזור לעולם. אתה חייב להיות ער לזה שבגרמניה מתישהו, אולי אני לא יודע מה, במצרים גם יכול להיות שיהיה לנו איום מצידם. אתה אפילו לא נח על זרי הדפנה. אבל שמת את הרגל המסיימת שם. דרך אגב, במלחמת העולם הראשונה, לא שמו את הרגל המסיימת על גרמניה. השאירו את השלטון, לא כבשו את ברלין, בסדר? ואז מה קרה, כמה עשורים אחרי זה, אז הכל חזר חזרה. אז אני אומר, גם באיראן, הרגל המסיימת היא לא תהיה שלנו, אנחנו נדע לסייע למי שיקום במקום המשטר שם כדי לשים רגל מסיימת.
אז
אני מקווה שזה יקרה.
מעניין, מקווה שהדברים יסתדרו. אם היית צריך לסכם במשפט את היעדר האסטרטגיה ואת מה שהיית מצפה שמדינת ישראל תעשה, בכלל, בכל הממדים.
אני הייתי מצפה שהפוליטיקאים שלנו ידעו, א', לעבוד אחד עם השני בצורה יעילה, ב' לעבוד בצורה מקצועית, ג' ידעו לייצר בשיתוף עם הציבור מדיניות סדורה, אסטרטגית וכוללת, שיש לה רגל מסיימת, או שיש לה התחלה, אמצע וסוף, במגוון נושאים. זה מה שהייתי מצפה וזה מה שהייתי רוצה שיקרה, ואני חושב שהחברה האזרחית חייבת להיות חלק בלתי נפרד מכל התהליך הזה.
מדהים. תעלו אוריה, מעניין. מאוד מאוד מאוד. תודה רבה.
תודה רבה. איזה כיף.